אלן, זה פרק מיוחד מתוך סדרת פרקים שנקראת מגבירים את האור, שיצרתי לאחר אירועי השביעי באוקטובר והמלחמה שאנחנו נמצאים בתוכה. בימים כל כך מורכבים וקשים כמו הימים האלה, כשהכל כל כך שחור מסביב, מה שאנחנו יכולים לעשות זה רק להכניס עוד ועוד אור למרחב שלנו. ובמיוחד בשביל זה קיימתי סדרה של מפגשים מיוחדים שבהם ביחד עם אורחים שאני מביא, נביא לכם פרספקטיבות חדשות, כלים שעוזרים ובעיקר אנרגיה טובה ומעצימה. אני מקווה שתפיקו ערך מהסדרה המיוחדת הזאת, ואם אהבתם והתחברתם, אני אשמח גם שתשתפו את הפרק הזה עם עוד אנשים, כי במיוחד בתקופה כזאת צריך להגביר עוד ועוד את האור. אז אני מאחל לכם האזנה נעימה, ומקווה שיחזרו לנו ימים שקטים ובמהרה. הדבר היחידי הקבוע הוא שינוי. ובכל זאת, אנשים רבים חוששים ונמנעים מלעשות שינויים בחייהם. השינוי מוציא אותנו מחוץ לאזורי הנוחות ואל עבר חוסר הוודאות שלרוב מפחיד אותנו מאוד. ובכל זאת, ישנם אנשים שמוכנים להתמסר לתהליכי השינוי, ולא רק לשנות, אלא בעיקר להשתנות, ולהמציא את עצמם שוב ושוב מחדש. בפודקאסט עושים שינוי, תוכלו לשמוע את האנשים שמשחקים all in ועושים את מה שצריך, במקום את מה שנוח, כדי לחיות חיים מלאים ובעלי משמעות. בכל שיחה אנו צוללים לעומק התהליכים הפנימיים שהם עוברים, הטריגרים שמפעילים אותם, הפחדים והחששות, ההצלחות, הכישלונות, הפעולות שהם עושים וההתפתחות שהם עוברים. בכל שבוע תוכלו לשמוע את ערן שטרן ברעיונות מרתקים ומעוררי השראה עם אנשים שהפכו את השינוי לדרך חיים. לפרקים נוספים בפודקאסט תיכנסו לאתר doingchange.co.il או חפשו עושים שינוי באפליקציות הפודקאסט המובילות, iTunes, Spotify, Google Podcast ואחרות. טוב, אז ערב טוב לכולם, ערב טוב ערב. ולכל מי שנמצא איתנו כאן, מוצאי שבת. בעצם המפגש שלנו הערב הוא חלק מסדרה של מפגשים שקראתי לה מגבירים את האור, ובעצם בפעם בכמה ימים אנחנו פה מדברים עם אנשים מעניינים ומביאים ככה זוויות חדשות לתקופה הזאת כדי באמת להכניס עוד אור למרחב. והערב אני מאוד מאוד שמח לארח כאן את ורד. ואנחנו הולכים לדבר קצת על אינטימיות זוגית בימי מלחמה, באמת בתקופה הזאת אני חושב שהאינטימיות באופן כללי דבר מאתגר, ובטח בתקופה כזאת היא יכולה להיות יותר מאתגרת, וזה ככה מה שאנחנו הולכים לעסוק בו הערב. צריך קצת להציג את עצמך?
להציג את עצמי. אז לי קוראים ורד, אני אימא לארבעה ילדים, גרה בצפון, סמנכלית חינוך בעמותה שמתעסקת בנגישות לאנשים עם מוגבלויות, ולומדת את הנושא של ליווי בשדה המיניות בשנה האחרונה. לא, בקצר.
אז אני ערן, שמכיר אותי, אני מניח שאנשים שפה מכירים אותי, אבל באמת כבר קרוב ל-20 שנה מלווה אנשים בתהליכי שינוי וטרנספורמציה בחיים, בחיים האישיים והעסקיים שלהם. ובעצם ביחד, אנחנו בעצם שנינו בזוגיות פרק ב' כבר 3 שנים, ואנחנו חוקרים את הדבר הזה שנקרא אינטימיות מתחילת הקשר שלנו, וראינו עד כמה אינטימיות היא משמעותית, ועד כמה היא יכולה באמת להעמיק ולהתפתח לעוד הרבה מאוד רבדים בקשר שלנו, הרבה מעבר רק לרובד המיני שהוא כאילו אולי הטריוויאלי והמובן מאליו. וגם ממש בימים אלה אנחנו מפתחים משחק קלפים לזוגות, שנועד בעצם להעמיק את האינטימיות ולחבר את לחבר בין בני זוג. ובעצם היום אנחנו כאן באמת נעסוק בעניין הזה של אינטימיות, ואיך אפשר להגביר אותה, איך אפשר להעמיק אותה, ובאמת באמת בתקופה הזאת של ימי מלחמה. אז נשמח קצת, אנשים שנמצאים כאן, שקצת אם תוכלו לשתף רגע ככה בצ'אט, מה הביא אתכם לכאן? מה משך אתכם להיות כאן הערב? למה בחרתם מול כל הדברים? ואני יודע שאנחנו בתחרות קשה עם ערוצי הטלוויזיה, במיוחד בימים האלה, כן, עם כל מה שקורה. אבל נשמח שתכתבו מה הביא אתכם לכאן, מה עניין אתכם, מה משך אתכם בנושא הזה, למה רציתם לבוא לכאן? אז נתן לכם רגע ככה, רגע לכתוב. זה מישהו ככה כתוב לנו בצ'אט, מה גרם לכם להגיע לכאן? אוקיי, זה סקרנות, לפתוח את הראש לדברים ולרעיונות חדשים. תודה שרי.
תודה שרי, כן.
אני חושב שככה מרגיש מספיק אמיץ רגע לשתף.
גם לפתוח את המצלמה, זה מאוד נחמד לראות אתכם.
מוזמנים גם ככה, מי שככה באמת מרגיש טיפה אמיץ, גם איזה אתגרים אתם בעצם מרגישים או חווים בתקופה הזאת בסביב אינטימיות ובחיבור הזוגי? אנחנו דווקא נשתף קצת מהמקום שלנו גם.
הנה שחר השם, אנחנו מחפשים הזדהות בנוגע למצב, ואני חושבת שבעצם הדברים שכתבת, זה אומר שזה כנראה נוגע בהרבה מאוד אנשים. לשמוע אותנו יותר מרגיע מהחדשות,
זה בטוח.
אבל באמת אינטימיות, מה שאנחנו רואים ככה, זה לא המפגש הראשון שאנחנו עושים בנושא אינטימיות, ואנחנו רואים שזה נושא שהוא מצד אחד יש לנו המון כמיהה אליו, ומצד שני הוא כנראה באיזשהו אופן מרתיע או מפחיד, או זה לא משהו שאנחנו בקלות משתפים אותו. זה לא אינטימי לשתף על זה, כאילו זה קשה להיות אינטימי ולשתף על אינטימיות גם את האנשים הקרובים אלינו, ובשבילנו זה משהו שהוא הפך להיות מאוד מאוד משמעותי. אני חושבת שהוא הבסיס של הקשר שלנו היום, ואנחנו מנסים ככה לדבר את זה בכל מיני מובנים, ובטח בתקופה של מלחמה, כשהאתגרים של אינטימיות שתכף נדבר עליהם הם תמיד קיימים, ובתקופת מלחמה כמו הכל מועצם, וגם זה כאן. אז שחר, אנחנו איתך מחזיקים איתך את המורכבות באמת לכולם. אז ובאמת אולי עוד שאלה למי שרוצה לשתף, שחר, אולי אתה התחלת, אז גם אם בא לך להמשיך, באמת איזה מורכבויות עולות בתקופה הזאת? מה עולה, איזה מורכבויות בעולם הזה של אינטימיות מתעוררות להם בעצם, אם יש כאלה?
ונשתף קצת ככה מהחוויה שלנו. בעצם אנחנו, יש לנו פרק ב', אנחנו לא גרים ביחד, אבל כשהחלה המלחמה, כשרק התחיל, אני גר בדרום, אז פה היו מלא הזקות, אז אני ממש אחרי שהכל התחיל, אני כבר הייתי על הרכב צפונה, ובעצם הייתי צוברת בעצמה 3 שבועות הראשונים של המלחמה. חלק מהזמן גם הבן שלי היה איתי, והילדים של ורד איתה, אז בעצם היינו הרבה מאוד אנשים ביחד.
בבית די קטן.
כן, וזה מן הסתם, שוב, זוגות שגרים ביחד עם ילדים, אז כמובן אין בזה שום דבר חדש, אבל אני חושב שבאמת התקופה הזאת של מלחמה, שכולם בבית וילדים לא במסגרות וכולי, זה משהו שהוא הוא מאוד יוצר איזשהו לחץ, ויוצר הרבה מאוד מורכבויות בסיטואציה בעצם טבעה.
גם אי אפשר לצאת מהבית, זאת אומרת, באמת יש המון פחד שלא להסתובב, אז כל הזמן נמצאים ביחד כולנו. אנחנו לא רגילים לזה ביום-יום, כי אנחנו בדרך כלל חצי מהשבוע ביחד, פתאום זה היה כל היום להיות ביחד, עם הילדים של שנינו. באמת זה יצא ככה כמות נכבדה באותו בית, ובאמת שאלה מה עושים עם הדבר הזה. אני רואה פה את מה ששחר כתב, כתבת על החרדות שמרחיקות, ואני יכולה להגיד גם אנחנו, ואני חושבת שזה נכון לכל אחד, אנחנו, התקופה הזאת היא מכניסה בנו המון המון לחצים, פחדים, חוסר ודאות, והדבר הזה, מן הסתם, הוא יוצא בדרך כלל לאדם קרוב אלינו ביותר, על בן הזוג שלנו, על הילדים שלנו, זאת אומרת, אנחנו בעצמנו נורא הכל סוער, ואז זה יכול לייצר הרבה מאוד ריחוק, ואנחנו רוצים פה לדבר דווקא על ההפך, לראות איך הדבר הזה יכול לקרב, אבל כן, בהחלט החרדה מרחיקה.
כן, באופן כללי אני חושב שהתקופה הזאת עם באמת כל מה שאנחנו חווים ורואים מסביב, זה משהו שהוא מאוד מאוד מלחיץ אנשים ומאוד מפחיד אנשים, ובאופן טבעי גם הדבר הזה הוא מוריד את כל העניין של תשוקה מינית בתקופה כזאת, וכשאנחנו בלחץ גם זה חלק פיזיולוגי מהמערכת הגנה שלנו, כן, שהיא מחבת המערכות המיניות שלנו, כי אנחנו בעצם במצב של סטרס, אנחנו בחרדה או בפחד, זה דבר שגם קורה, והדבר הזה מן הסתם גם מגביר בתקופה כזאת גם פערים במיניות בין בני זוג, שהרבה פעמים קיימים גם ככה באופן כללי בין בני זוג, אז זה דבר שעוד יותר מעצים אותם.
אני אגיד אפילו אולי עוד יותר ככה ניסינו לבדוק באמת מה זה גורם לאנשים בתקופה הזאת מבחינת מיניות, ויש איזשהו פער, יש את אלה שזה ממש מוריד להם את החשק המיני, ויש את אלה שההפך, זה מעצים להם את החשק המיני, אנחנו רואים תופעה של ילודה מהיה מרובה לפעמים אחרי תקופות כאלה, והדבר הזה יכול לייצר עוד יותר פער, זאת אומרת אם אחד החשק המיני שלו עולה והשני החשק שלו יורד, אז הנה עוד עניין שאנחנו צריכים להתעסק איתו עכשיו, שלא נדבר על זה שכשאנחנו מגיעים למיטה גם ככה כולנו מתוחים ועייפים מהימים האלה, ובאמת לפעמים נדחק לתחתית סדר העדיפויות או נעלם לגמרי מהלוז שלנו. אני יכולה להגיד שבתקופה הזאת גם לי היה איזשהו משבר בעבודה, ממש בימים הראשונים, במקום שאני עובדת בו, והדבר הזה הכניס אותי להמון המון המון סטרס. שיתפתי את ערן, הוא היה לו את התגובות של זה מול זה, ואולי תכף ככה גם נפרט על זה יותר, אבל באמת גם הדבר הזה, שכל אחד, היום הרבה מאוד אנשים עצמאיים, זה מיד מכניס אותם לאיזשהו מתח כלכלי, הדבר הזה, מלבד המתחים הרגילים של כולנו, יש באמת מעלה שם הרבה מאוד קושי רגשי שבסוף בא מול בן הזוג שלנו.
וזה יוצר כאן גם איזשהו, אני חושב איזשהו פער, כי בעצם מול בן הזוג אנחנו רוצים להיות במקום הכי בטוח והכי חשוף והכי נתמך, וכל הגורמים החיצוניים האלה רק מקשים ויוצאים בעצם באמת איזושהי תקופה מאוד מאוד מורכבת, שבה כאילו אינטימיות אפילו יכולה להישמע כמו איזשהו מוצר מותרות, הוא משהו שכאילו אנחנו נמח בהישרדות, אז מה פתאום לדבר על אינטימי, מה פתאום לצפות אפילו שתהיה.
כן, איזה זכות יש לנו, כאילו כשאנשים מתמודדים פה הם דברים נורא גדולים, אז זאת הבעיה שלנו בחיים עכשיו, זה באמת, אבל מצד שני, מה שאנחנו רוצים להגיד זה שזה באמת מפתח חשוב לעבור את התקופה הזאת, אם אנחנו יכולים למצוא את הדרך להגיע לאינטימיות טובה. טוב, אמרנו מלא את המילה אינטימיות, נכון? אבל לא שאלנו את השאלה מה זה בכלל, כן. אז אם מישהו רוצה לכתוב לנו רגע, מה זה אומר לכם אינטימיות? מה הדבר שקופץ לכם לראש? בדיוק, מה המשמעות של זה מבחינתכם? אז נשמח מאוד לשמוע.
בואו נתן לכם רגע איזה שנייה לענות. יש פה תמיד איזשהו דיליי בין שאנחנו שואלים ועד שאתם כותבים. אז ענת כתבה לנו היכולת להיות אמיתית.
מעולה.
אז כנות, נכון. אמת, כנות.
נשמע נורא בסיסי, נכון? כאילו להיות אמיתי. קרבה אותנטית, חיבוק, התקרבלות פיזית ורגשית, מעולה. כל הדברים האלה הם חלק בעצם מהמרכיבים של אינטימיות, וההגדרה של אינטימיות מדברת על היכולת להיות פגיע וחשוף ואמיתי באמת בצורה המקסימלית ביותר. זה נשמע נורא ברור מאליו ופשוט, כאילו כל פעם שאנחנו אומרים את ההגדרה הזאת אנחנו אומרים ברור, כאילו מה, אבל זה ממש ממש לא פשוט להיות אינטימי וחשוף ופגיע, גם מול האנשים הכי קרובים אלינו, כי אם אני אהיה באמת חשוף ואני אביא את הדברים הכי הכי אמיתיים שלי, אז אולי זה ישמש כן. כנגדי אחר כך, אולי...
אני צריך להיות בעצם במקום, במרחב מאוד מאוד בטוח מול בין הבת הזוג או מול האדם השני, כדי שאני באמת אוכל להיות הכי פגיע והכי אמיתי והכי כנה. אם אני לא ארגיש את הביטחון הזה, אז קשה יהיה מאוד להביא את האינטימיות הזאת.
ואם אנחנו מדברים על התקופה הזאת, אם אני אבוא ואגיד, וואו, אני ממש מתה מפחד, כאילו אני מתה מפחד, אני לא יודעת איך, קשה לי לתפקד, אני לא מצליחה להרים את עצמי. אז אולי הבן זוג שלי יגיד, מה את מקטרת עכשיו, מבחינת, יש פה ילדים, צריך לטפל בהם, אנחנו צריכים להסתדר, כאילו, תאספי את עצמך, את מבוגרת, כאילו, זאת יכולה להיות תגובה ממש נורמטיבית בהרבה מאוד בתים, אבל אני רק רציתי לשתף את זה שבאמת אני מפחדת עכשיו, אני רגע צריכה שמישהו יקשיב לדבר הזה.
זה אפילו לא למצוא לזה פתרון, אלא רק, רק בעצם לתת מקום והחלה וביטוי, כאילו, לביטוי הזה.
הקושי הזה, כן. אז זו בעצם אינטימיות, ו... מה שאנחנו ככה בחקירה שלנו את העניין הזה גילינו שיש כל מיני רבדים למושג הזה. אני יכולה להגיד שאני כל חיי קמתי לקשר אינטימי מאוד, באמת מאוד מאוד עמוק, ואז הגעתי לקשר עם ערן שגם הוא קמה לאותו הדבר, ומצאנו את עצמנו בהתחלה מאוד מאוד מתקשים להביא את הדברים המורכבים שלנו אחד מול השני, כאילו איזשהו רצון שיש לערן, הוא מפחד להביא אותו מולי כי הוא פוחד לפגוע בי, כי הוא פוחד שיהיה לי קשה, או אני מרגישה שאני לא יודעת מה, שעולה בי איזשהו רגע שהוא לא יפה, איזושהי התנהגות לא יפה, שהסביבה פחות מקבלת אותה, אני לא יודעת מה, עכשיו הייתי ביצ'ית, כאילו יצא לי, אתמול אמרתי לך משהו גם כזה, זה לא, יצא לי הביצ'ית, אמרתי איזה משפט כזה, של קלפטה כאילו, מהסרטים, ואמרתי לו, וואי, איך יצא לי המשפט הזה עכשיו? באמת, זה לא יפה לפעמים להביא את הצדדים האלה, אבל כן, זו האינטימיות, רגע, היכולת להיות בדבר הזה, ולסמוך על זה שבן הזוג שלי יראה את זה, יגיד, טוב, לא כזה יפה, אבל בסדר, כאילו זה חלק מהצדדים של האדם שנמצא מולי, ומה עושים עם הדבר הזה עכשיו. אז אינטימיות היא יכולה להיות קודם כל ברמה שלנו עם עצמנו, וזה הרובד הכי ראשוני וחשוב של זה, של להיות כנה עם עצמי, להבין איך אני מתנהג, להבין למה עשיתי את מה שעשיתי עכשיו. עשיתי עכשיו משהו, וזה היה ממש מניפולטיבי, היום הוא אמר לי כמה פעמים, את עושה מניפולציות. עכשיו, באמת, זה מין משפטים כאלה שבתך הייתי יכולה להגיד אותם.
משפטי פולניות.
משפטי פולניות כאלה, סליחה, עם כל הפולניות, גם לי יש צד כזה. משפטים כאלה, והם באמת יכולים להתפרש מאוד, מאוד מניפולטיביים, אבל ברגע שאנחנו כבר אומרים את זה, כאילו, עשיתי עכשיו מניפולציה, יש שם איזה משהו כזה ששם את זה מולנו, ואפשר לצחוק על זה, ולהיות ערניים לזה, ולהגיד, לא מתאים לי המניפולציה הזאת עכשיו, או לא התכוונתי לעשות את זה ככה, רגע, אני אגיד את זה אחרת, אוקיי? גם זה חלק מאינטימיות. אז קודם כל, אינטימיות עם עצמי להסכים להודות שאני יודעת לעשות מניפולציות. פעם חשבתי שאני לא מניפולטיב בכלל. צד הדבר השני זה מול בני הזוג ולא רק, מול החברים שלנו, מול הילדים שלנו. באמת היכולת להיות כנים, להביא את עצמנו ככל האפשר לשם, גם במקומות שכואבים לנו, גם במקומות שאנחנו פחות יפים בהם. גם במקומות שהם פוגעים בצד השני, זאת אומרת, גם יש לי דברים להגיד שאני יודעת שהגיעו עכשיו בערן. והדבר השלישי הוא באמת באמיניות, שזה גם רובד של אינטימיות שהוא מאוד מאוד משמעותי. אף אחד לא כתב את זה פה, אבל בדרך כלל כשאנחנו שואלים מה זה אינטימיות, אז הדבר הראשון שעולה לראש זה מיניות. ונכון, מיניות היא חלק גדול מזה, אבל יכולה להיות גם מיניות ממש ללא שום אינטימיות, כאילו יכולה להיות מאוד מאוד טכנית, ויכולה להיות
אינטימיות מאוד עמוקה בלי מיניות בכלל.
כן, כן. ממש. אז בעצם כל אלה הם רבדים מאוד מאוד משמעותיים של האינטימיות, ושווה לנו להכיר את כולם ולגעת בהם.
אגיד רגע שהתקופה הזאת שאנחנו עוברים אותה, בעצם אנשים שונים התמודדו עם הסיטואציה בצורות שונות. זאת אומרת, יכול להיות שמישהו, הדרך שלו להתמודד עם המצב זה יהיה להדחיק, והוא לא רוצה לראות ולא רוצה להיות מעורב בכל מה שקורה ורגע להיסגר בתוך עצמו, ומישהו אחר יכול להיות דווקא, הוא חייב לדעת בדיוק מה קורה ולהתעדכן כל הזמן, כי זה גורם לו להרגיש שבשליטה ושהוא על הדברים. ואם זה קורה באותו בית או קורה באותו קשר, אז זה יכול להיות פה בעצם אנשים שהם, יש איזשהו כמו קונפליקט מובנה בתוך הדבר הזה, אז חשוב רגע להכיר בדבר הזה, ואז גם אפשר, אם אנחנו מכירים באמת בשונויות האלה, זה נכון בכל תקופה אגב, אבל בטח בתקופה כזאת אינטנסיבית ומאתגרת כמו מלחמה, זה משהו שהוא שווה מאוד לתקשר אותו ולהביט, בעצם להביא אותו מול בן ובת הזוג, כי זה משהו שאפשר להסתכל עליו. ואם אני יכול להגיד בקשר בינינו, אני בהתחלה הייתי קבור בתוך הדבר הזה, בתוך הטלפון, וכל הזמן התעדכנתי, וגברת באיזשהו שלב אמרה לי, תפסיק להתקן אותי, אני לא רוצה לדעת, אני לא צריכה לדעת, אני אתעדכן בקצב שלי וזה. וזו הייתה תקשורת מאוד חשובה לדבר הזה, כדי באמת לא ליצור מצב שבעצם זה משהו שלא, כן, היא מוצפת בצורה שלא מתאימה לה. אני חושב שבאמת בתקופה הזאת האינטימיות היא עוד יותר חשובה, כי באמת מאפשרת קרבה ולהעמיק, ואני חושב שכל אחד מאיתנו, עם כל מה שקורה, אנחנו מחפשים עוד יותר את התמיכה ועוד יותר את הכתף שאפשר להישען עליה. עוד מישהו שיקח איתנו את המשקל הכבד, או רגע יעזור לנו לשאת את הדבר הזה, ולהתנחם אצל מישהו. ואני חושב שבגלל הדברים האלה זה חשוב באמת לתת את המקום, לטפח אותה.
ובעצם יש פה איזושהי מין תנועה כזאת, שכאילו יש פה הזדמנות להתקרבות מאוד גדולה, אבל באותה מידה אנחנו יכולים לעשות את ההפך וליצור מין התרחקות, וכל אחד הולך לצד השני, ובמקום שהתקופה הזאת תהפוך להיות תקופה שתחבר אותנו, תרחיק אותנו. דרך אגב, לא מזמן היינו בתקופה כזאת, קראו לה קורונה, זה היה מאוד מאוד דומה, עם סימפטומים קצת אחרים, ועדיין זה מה שקרה שם, ובאמת אחרי הקורונה היו לא מעט זוגות שנפרדו, גם אנחנו בסטטיסטיקה הזאת, אבל כי זה מין תקופת לחץ כזאת שמגבירה את הכל, זה כמו שלוקחים את הווליום וממש ממש מגבירים אותו.
שוב, זה לא הקורונה אשמה, אבל היא באמת מה שעשה, היא פשוט הגבירה דברים שהיו קיימים, וזה גרם באמת להרבה מאוד תבדות מהנשים.
כן, ובעצם מה שאנחנו מציעים פה זה במקום רגע לעשות את ה... להפוך גב אל גב הזה, רגע לראות איך אנחנו כן מייצרים את החיבור מחדש, או את לקחת את הדבר הזה כהזדמנות ולא דווקא כעוד מכשול בדרך שלנו. זה יכול להיות גם פשוט באמת הזדמנות ומשהו שיעצים אותנו בהמשך.
באמת התקופה הזאת זה הזדמנות מאוד טובה באמת להביא עוד פגיעות, כי בגלל שאנחנו כולנו מטולטלים וכולנו מופעלים מכל מה שקורה, אז לתקשר את זה, זה הזדמנות מאוד מאוד טובה להביא עוד פגיעות. אגב, זה לא רק מול בני הזוג, זה יכול להיות גם מול הילדים, כאילו להגיד קרד, כמו דברים, לא נראה, פשוט לתקשר את זה, זה יוצר, במקום לנסות, הרי התגובה האוטומטית שלנו זה לנסות ללבוש על עצמנו את הפרצוף היודע והחזק, וזה כבר תנועה שהיא בעצמה, אם אני לא מרגיש כרגע חזק ואני לובש על עצמי את הפרצוף החזק, זה כבר תנועה לא אותנטית, שהיא יוצרת איזשהו, אנשים מרגישים את זה, הילדים מרגישים את זה אם אנחנו לא אותנטיים, זה דבר שהוא מאוד מאוד משמעותי.
אני גם ממש זוכרת סיטואציה כזאת מול הילדים שלי, שאחרי שבוע שאני מתרוצצת סביב עצמי, ובאמת עם המון המון אי שקט פנימי, אז הם אמרו לי, כאילו הילדים הם לא מפספסים, הם אמרו, אמא, תרגי כבר, כאילו מין משהו כזה, יאללה, תרגי. ואז באותו רגע הייתי צריכה לעצור ולהגיד להם, תקשיבו, התקופה הזאת היא מורכבת בשבילי, קשה לי, אני בלחץ, גם העבודה יש לי כל מיני לחצים, סיפרתי להם מה קורה. הם בכלל לא ידעו, כאילו אני ניסיתי להסוות את הדבר הזה ולהמשיך לעשות כאילו הכל קורה כרגיל, אבל הם שם, הם רואים, הם הכי רואים מכולם. ורגע לבוא ולהגיד להם, תקשיבו, התקופה הזאת היא מורכבת, אלה הדברים שאני מתמודדת איתם. אני מנסה לעשות הכי טוב, בואו תראו מה אפשר לעשות, ובאמת מאותו רגע, הדברים עבדו הרבה יותר טוב בבית, אפשר היה לבקש מהם להיות אחראים, לשטוף את הכלים היום, או לטפל בדברים שרגע יורידו ממני את העומס.
אז בוא נדבר קצת איך באמת אפשר, איך אפשר באמת לייצר את האינטימיות, איך אפשר להעמיק אותה וליצור חיבור יותר עמוק. אז כמה דברים שלנו מאוד ככה עוזרים, ואני חושב שהם תמיד, שוב, הם תמיד רלוונטיים, אבל בטח בטח בתקופה כזאת. אז קודם כל זה ליצור את הרגעי קרבה האלה במהלך היום, זאת אומרת ממש באופן מובהק, כאילו לחפש איך ליצור אותם, לא לחכות שזה יהיה איזשהו משהו ספונטני דווקא, זאת אומרת אינטימיות זה, או בכלל קרבה, אפשר, יכולה, יש לה היבטים ספונטניים כמובן וזה מדהים, אבל אפשר גם לעשות את זה בצורה יותר, יותר מכוונת ויותר מודעת, וזה יכול להיות כל מיני ביטויים של זה, זה יכול להיות להגיד כמה מילים של אהבה, זה יכול להיות איזשהו מגע, יכול להיות חיבוק או נשיקה, רגע לעצור ביום הזה, נשלוח שיר, כאילו כל מיני דברים כאלה ואחרים שיכולים בתוך הדבר הזה רגע ליצור איזשהו עצירה רגע של להזכיר לנו את הביחד שלנו, להזכיר לנו את החיבור שלנו, להזכיר לנו את האהבה שלנו, זה דבר שהוא מאוד, מאוד, מאוד עוזר.
וכאילו באמת בוא נתעכב על לא להיות ספונטניים, זאת אומרת היינו נורא רוצים להיות ספונטניים, אבל כן ממש לייצר לעצמי בלוז תקסים, אני שמעתי על מישהו שמשאיר, עושה לעצמו תזכורת בפלאפון, לשלוח לאשתו פעם ביום איזה מה שלומך כזה. עכשיו ברור שהיינו רוצות שאתם תשלחו לנו ספונטנית את השאלה, נעלה במחשבה שלכם ואתם תשלחו לנו את השאלה מה שלומכם, אבל זה לא תמיד.
אני אגב מכיר משהו שעשה אוטומציה על הדבר הזה.
בטוחה. אז אני יכולה להגיד שאירן בכל תחילת הקשר שלנו, שנה וחצי הראשונות, הוא כל בוקר, היה שולח לי כל בוקר, היה מתעורר, כותב לי בוקר טוב ושולח לי שיר. באמת יש לנו עכשיו פלייליסט מדהים של שירים שאנחנו מקשיבים לו המון, אבל זה באמת היה איזשהו טקס נורא חשוב בשבילי לדעת שהנה הוא חושב עליי, בשביל שנינו רגע להיזכר אחד בשני ביחד, גם אם אנחנו רגע לא אחד ליד השני, וגם אם במהלך היום, הרבה ימים אנחנו דואגים לשלוח מהלך שאלה כזאת מה שלומך, אבל זה יכול להיות באמת בזוגיות הקודמת שלי עם האבא של הילדים, אז הוא היה חוזר הביתה, ותמיד היה לנו את הרגע הזה שאנחנו מתחבקים, נשקים רגע, והילדים נדחפים באמצע ומפריעים, אבל רגע יש את הזמן הזה לאיזושהי קרבה בינינו. או יש זוג ביישוב שלי, שזה באמת אני מתרגשת מזה כל פעם מחדש, הם כבר לא צעירים, לדעתי מעל 70, והוא יוצא לעבודה ב-6 בבוקר, היא כל בוקר מלווה אותו לאוטו, נותנת לו נשיקה ואומרת לו שיהיה לו יום טוב. מדהים, מדהים, ובאמת יש שם משהו שרואים, רואים את הקשר והחיבור ביניהם. אז מתכסים קטנים כאלה שמזכירים לנו את החיבור בינינו לגמרי. עוד משהו חשוב שאנחנו דוחקים אותו לתחתית של הסדרה העדיפויות שלנו, זה זמן זוגי. עכשיו ברור התשובה היא תמיד, אבל איך? מלא ילדים בבית, בלגן, אנחנו מגיעים בערב, נורא יפים, למי יש כוח? אז אני חייבת להגיד שבשלושה שבועות האלה שהיינו כל הזמן ביחד עם הילדים כל הזמן על הראש, אני ככה עצרתי ואמרתי את זה, וואי, באמת זה נורא נורא מסובך, זה באמת, כבר היו לנו תקופות שהיינו צוף ביחד 10 ימים, כאילו כן היה עם הילדים, אבל 3 שבועות עם כל הלחצים מסביב, זה באמת פתאום היה נראה לנו המון, ולאט לאט גיבשנו לנו מין טקס כזה שאנחנו נכנסים למיטה מוקדם, אוקיי, ילדים עוד ערים, מי שרוצה שישאר ער, אנחנו 9:30 הולכים למיטה, שוכבים במיטה ומדברים המון המון זמן ונמצאים ביחד באינטימיות שלנו, והזמן הזה היה זמן קדוש לנו, והילדים ידעו שזה זמן קדוש לנו, ובאמת איזשהו רגע להיזכר ולהתחבר אחד בשני עם השני, אבל זה יכול להיות כל דבר, זה יכול להיות לצאת לאיזו הליכה ביישוב, או ללכת לחוף הים, או ללכת לשתות קפה, או באמת כל דבר הכי קטן, זה לא חייב להיות כל יום, זה לא חייב להיות, אבל למצוא את הזמן הזה שאנחנו ביחד בו, שאנחנו רגע מתייחסים אחד לשני, בשקט עם מינימום הפרעות. ומישהו פעם, זה רוג'ה, אמרתי, אז תיקחו בייביסיטר, כאילו, אמרו לי, אבל בייביסיטר עולה מלא כסף, אז התשובה שלי לזה, זה שגירושים זה הרבה יותר יקר. אז אולי אפשר באמת למצוא את הדרך, לעשות בארטר עם השכנה, פעם אני שומרת, פעם את שומרת, באמת, יש מלא דרכים יצירתיות, זמן זוגי, לראש סדר העדיפויות.
אני חושב שזה אחד באמת הדברים היותר חשובים, כי באמת, בטח בסיטואציות מורכבות ולחוצות, זה משהו שאנחנו באוטומט הוא נדחק לתחתית הרשימה, ואנחנו נוטים לא לייחס את החשיבות, אבל יש לו חשיבות בעיניי מאוד מאוד גדולה. עוד דבר שאני חושב שמאוד חשוב בתקופה הזאת, זה שאנחנו, שוב, זה נכון תמיד, אבל בטח עכשיו, זה כשאנחנו באים באיזושהי בקשה או שיתוף, או משהו שאנחנו באים לבן הזוג, בן הבת הזוג, אז לבדוק רגע שהאדם שמולנו בכלל פנוי רגשית להיות איתנו, להקשיב לנו, בכלל להכיל את מה שאנחנו רוצים להגיד לו. לא תמיד אנחנו, לפעמים אנחנו יכולים להיות מאוד, עכשיו אני יכול להיות מאוד טעון כרגע או מאוד נסער ממשהו, ואני יכול לבוא אל ורד ולצפות ממנה לתמיכה או רגע להכלה או להקשבה, אבל היא בכלל במקום אחר, ואז כדאי לפני שאני נופל עליה עם העניין שלי, זה רגע לוודא שהיא בכלל פנויה ויכולה להכיל את הדבר הזה.
וגם יש באמת לשים לב איך אנחנו מקשיבים, כי הרבה פעמים שאנחנו מקשיבים אז אנחנו נורא קופצים לפרקטיקה. מישהו מספר לי, משתף אותי במשהו שכואב לו, ואז התשובה מיד תהיה, אז תעשה ככה, תעשה ככה, תעשה ככה. אני יכולה להגיד שגם שוב באותה סיטואציה, עם העבודה, עם המורכבות שלי, אז ערן היה לו מה להגיד, ערן הוא גם באמת, היו לו את כל התשובות, הוא באמת יודע את התשובות, זה העולם שלו, הוא מבין, אבל זה הגיע לסיטואציה שהוא עומד במטבח, ושואג עליי כאילו בשיא התלהבות, אז הוא ככה וככה וככה, עכשיו הוא פשוט, הוא היה נורא נלהב, כאילו נורא ידע מה צריך לעשות. ובערב נכנסנו למיטה, והתחלתי להגיד עוד פעם, וראיתי כבר בעיניים שלו, אתה הנה, שוב הוא שם את כובע היועץ שלו, ומתחיל עכשיו להרביץ בי תורתו, ואמרתי לו, תעצור, תעצור, רגע תעצור, אני רק צריכה שתקשיב, עכשיו רק תקשיב לי, אני לא צריכה שתיתן לי שום עצות כרגע, אני רק רוצה שתקשיב. וזה היה מדהים, כי הוא באמת הקשיב, הוא באמת הקשיב, והוא גם, פתאום הוא גם שמע דברים אחרים, כאילו פתאום הוא היה יכול לשמוע דברים שקודם, כשהוא היה בתוך הפרקטיקה, הוא לא שמע מה מורכב לי בתוך הדבר הזה, כאילו הפתרונות הטכניים היו שם, אבל מה באמת, מה כואב לי שם באמת, מה מורכב לי, אני לא יודעת איך להתמודד עם הסיטואציה הזאת בשביל עצמי, אז כל הדברים האלה הם באמת ברגע שאני רגע אומרת, כאילו, תקשיב לי רגע, אז אפשר לנהל שם שיח אחר באמת.
זה קשור באמת לדבר הזה של לשתף בעצם מה הצרכים שלי, מה הצורך שלי, מה אני צריך, מה אני צריכה ממך עכשיו. וזה, אני חושב שזה משהו של להביע את הצרכים שלנו, זה משהו שלא תמיד אנחנו מרגישים שיש לנו לגיטימציה. זאת אומרת, אנחנו לא תמיד מרגישים שלפעמים, בטח בתקופות כאלה שעכשיו זה, מה פתאום שאני אבקש משהו כזה או משהו אחר. אבל זה דבר שהוא, אני חושב, מאוד מאוד חשוב לזכור שלכולנו יש צרכים, וכל אחד מאיתנו הצרכים שלו הם, הם אחרים, ולהגיד למה אני זקוק, אני זקוק לעזרה פה, כמו שעבר דמה קודם, אני צריכה שרק תקשיב לי כרגע, אל תיתן לי יצאות, אל תפתור לי את הבעיות, זה דבר שהוא נכון, או כשאני הייתי משתף אותה כל הזמן עם מה קורה, היא אמרה לי, אני לא צריכה שתספר לי את כל מה שקורה, כאילו אני, זה יותר מדי בשבילי להכיל את הדבר הזה.
הייתה סיטואציה, אני זוכרת, הייתה הזקה, רצנו אצלי אין ממד בבית, רצנו למקלט השכונתי כזה, מלא אנשים שם ברדק, וישבנו שם, ישבנו, חיכינו, זה היו הימים הראשונים האלה, שאתה לא יודע מה לעשות, כאילו מה זה אומר שיש הזקה באמת, ואירן הסתובב שם, ראיתי אותו כאילו כולו ברדק, חסר שקט, ואין שם אמרתי לו, מה אתה צריך אירן? אז הוא אמר לי, אני צריך שנלך מפה. אז הלכנו משם, כאילו זה... עכשיו, אולי רציונלית, יש הזקה, אמרו לו לצאת, כאילו, עד שישחררו אותנו, זה לא דבר רגיל לעשות, אבל מצד שני, היה ברור שאנחנו לא יכולים להישאר שם עכשיו, ויצאנו משם רגע, הלכנו לבית שלי, המקום הכי לא בטוח עלי אדמות, ועמדנו שם כמה דקות, שאלנו עצמנו, אוקיי, מה עושים עכשיו? ואז ברחנו לבית עם המד, אוקיי, אבל כאילו, רגע, הוא היה חייב להגיד את זה, כאילו, באמת, אני צריך עכשיו שנהיה במקום שקט, אחר, אני לא יכול להיות פה בתוך הדבר הזה. וזה נכון, דרך אגב, שוב, בתקופת מלחמה יש את אלה שיש להם את הצורך לסדר את הממד ולהכין את הכל ולשים, אני ארזתי תיק, תיק מלא שטויות, מנדרינות נרכבות בו כבר, אבל יש תיק על יד הבית, שאם נצטרך לברוח לאן שיהיה את הדברים המינימליים, מישהו אחר יכול לבוא ולהגיד, מה זה שטויות האלה, מה צריכה את זה, אתה יודע שיש לנו לא מעט כאלה אנשים שבאמת אומרים, זה מיותר וכל אחד בדרך שלו, אבל כשזה בתוך זוגיות, אז זה הופך להיות, את הלחוצה ואתה אדיש, נכון? יהיה איזה שמות כאלה, כאילו, את ההיסטרית ואתה לא אכפת לך מכלום, אוקיי? וברגע שהשמות האלה נכנסים לשם לתמונה, אז כבר אין שום תקשורת, כאילו נשכח הצורך הראשוני, הצורך הראשוני היה, אני צריכה להרגיש ביטחון באיזשהו אופן, והצורך שלה אולי להגיד, אבל אני צריך שתוביני שזה לא, אני ככה אני שומר על עצמי, בזה שאני לא הופך את זה
לדרמה,
אוקיי? אבל זה מתוקשר, ואוקיי, אז זאת הדרך שלך, זה הצורך שלך, זו הצורך שלי. שני הדברים יכולים להתקיים במקביל, כאילו, אם רק אני נפסיק לתת שמות אחד לשני, מצחוק אחד לשני, אז אין שום בעיה, אבל שוב, לחזור למה הצורך, מה אני באמת באמת צריכה שם בתוך הדבר הזה. אני צריכה עכשיו רק שתלטף אותי, רק שתחבק אותי, אוקיי? היו ימים כאלה, שזה כל מה שהייתי צריכה, הייתי צריכה שאירן יחבק אותי, יסתכל עליי, ירגיע אותי, אחלה, אוקיי, זה מה שצריך כרגע, אם אני יכול לתת לך את זה. בדרך אגב, בואו גם לשים את התשובה, את האמירה שלא תמיד הבן זוג שלי יכול לתת לי את זה, אוקיי? זאת אומרת, גם לדעת להגיד, אני ממש צריכה שתחבק אותי, ואירן יגיד לי, אבל אני לא פנוי לזה עכשיו, אני עכשיו בעצמי כל כך סוער, אני לא יכול לגעת, לחבק, אני לא יכול לעשות את זה, אוקיי? אבל ברגע שדיברנו את זה רגע, אז אולי הוא יוכל להגיד לי עכשיו לא, אבל בואי נקבע בערב שיש לנו זמן כזה שאני יכול לחבק אותך, אוקיי? בואי נקבע שאנחנו יוצאים מהבית רגע לעשות סיבוב ואז נוכל ללכת יד ביד. מה כן, אוקיי? לא רק מה אני לא יכול, אבל שוב, כשעולה שם הצורך, אז אני כבר לא, הרבה יותר קשה להתנגד לזה. כשאני מביאה צורך, הרבה יותר קשה לבוא ולהיות שיפוטית או להתנגד אליו, כי זה משהו נורא נורא אמיתי, זה חוזר לאינטימיות. זה הכי רגיש וחשוף הפגיע שלי. אז הרבה יותר קשה לצחוק על זה, ברגע האמת.
כן. עוד דבר שאני חושב שהוא מאוד חשוב, זה העניין של, אנחנו מדברים פה הרבה על מה מחבר בין אנשים, ואיך באמת להעמיק את הקשר, אבל אנחנו כל אחד בתוך הקשר גם צריך את הנפרדות, וזה אומר כאילו את הזמן בשביל עצמו, וזה דבר שאני חושב שהוא מאוד חשוב רגע לתת לו את הדעת, כי הרבה פעמים בתוך קשר, בתוך זוגיות, באופן טבעי אנחנו כאילו מתחברים ביחד לאיזשהו, משהו כאילו משותף, וזה האחלה, זה הדבר של כאילו, אני חושב שבשבילו הזוגיות בעצם אולי קיימת, אבל יחד עם הדבר הזה, חשוב שכל אחד רגע יהיה לו את המקום שלו, ואני יכול להגיד על עצמי בתקופה הזאת, שאני אחרי איזה שבוע שהיינו ככה בתוך כל הסיטואציה המשפחתית המורחבת הזאת ביחד, אני פשוט הרגשתי שאני צריך זמן לעצמי. אמרתי לברד, אני נוסע, ופשוט נוסעתי לחבר, והייתי אצלו כמעט יום שלם, וכי פשוט כי הייתי צריך רגע את השקט שלי, את הספייס שלי, ולא בלי, כי פשוט הייתי צריך את הזמן הזה לעצמי להתאם. וזה שוב, זה גם דבר, כאילו אם הכל מתוך תקשורת ובעצם מתוקשר ונאמר, אז זה הופך את כל הסיטואציה לאחרת.
אבל באמת אולי רגע נדבר גם על השבוע הראשון, ובשבוע הראשון, אז מה הייתה הסיטואציה? זה לא היה מתוקשר, אוקיי? בשבוע הראשון היינו בתוך האטרף הזה, אני בעניינים שלי, רמי שלו, ערן היה צריך את הזמן לעצמו, כי הוא בן אדם שצריך את הזמן של עצמו, אבל, ובואו נסתכל על זה רגע, הוא, אין לו ילדים קטנים כבר הרבה שנים, פתאום הוא נפל על ארבעת הילדים שלי, הצעירים הרועשים, ועל כל ילד שלי יש עוד ארבעה חברים, אז זה נראה כמו איזה גן ילדים אחד בבית, והוא בתוך הברדק הזה גם אין כמעט לאן לברוח, אז האוטומט שלו היה ללכת לחדר ולהתכנס בעשייה, הוא ישר כאילו מצא דברים לעשות וזה מאוד מאוד פרקטי, ואני מהצד יכולה להסתכל ולהגיד, כאילו מה, הוא בורח עכשיו, הוא לא עוזר לי, הוא לא אחראי, הוא זה, אבל בגלל שאני מכירה את ערן כבר היה ברור לי שזה מאוד מאוד מורכב לו, אוקיי? אבל בימים הראשונים הוא עוד לא היה יכול אפילו להגיד את זה, אז הוא היה הולך לחדר, ורק אחרי כמה ימים שדיברנו, אמרתי לו, ערן, לך לחדר, שב, עושה לחבר, באמת, ברגע שזה דובר בינינו, זה בכלל היה עניין, זה לא הרגיש כאילו בורח, אלא הרגיש כאילו לוקח את הזמן שהוא זקוק לו, הוא לא הרגיש כאילו מתחמק, או שהוא זורק עליי, אתם מכירים את הדברים האלה במערכת יחסים בזוגות של ארבע שנים, זרקת עליי את כל הכלים, השארת אותי לבד עם הילדים, נכון? יש אמירות כאלה. אז ברגע שהבנתי שזה מה שהוא זקוק לו עכשיו, אז זה לא הרגיש לי כבר כאילו הוא נוטש אותי עם כל הדברים לבד. וגם אני מול זה יכולתי להגיד, גם אני צריכה רגע, אני יכולה, אז מחר אני לא צריכה את החצי שעה שלי, או אני צריכה שאתה תהיה איתי את החצי שעה הזאת ביום, שתחזיר לי, תיתן לי את הכוחות שאני זקוקה להם. אבל שוב, ברגע שזה מתוקשר, אז הדברים יכולים להיפטר בצורה הרבה הרבה יותר נוחה.
דיברנו קודם על זמן משותף, אני חושב שאחד הדברים החשובים גם בזמן משותף וגם בלהגדיר, זה באמת גם להגדיר את הזמן לאינטימיות המינית שלנו. וזה, שוב, זה תמיד נכון, אבל זה בטח נכון בתקופה כזאת, כי בגלל כל הלחץ, בגלל כאילו שאנחנו נמצאים באיזשהו סוג של מצב חירום כזה, לפחות ככה, גם הנפש שלנו ככה מתרגמת את זה, אז זה דבר שיכול בקלות להתחק לתחתית סדרי העדיפויות. ולשים את הזמן הזה לבני הזוג ביחד, באמת הזמן השקט הזה של האינטימיות המינית הוא מאוד, מאוד מאוד חשוב. חשוב גם, כמו שאמרנו קודם, שהתקופה ובכלל יכולה ליצור פערים בצורך, פערים ברצון וכן הלאה, וחשוב, שוב, זה במקום במקום להיות מתוסכל מהדבר הזה, אם זה לא מדובר, פשוט אם מדברים על הדבר הזה, זה יוצר משהו שהוא, זה יוצר שיחה שבאמת יכולה להיות מאוד מעצימה, ולא משהו שהוא משאיר את אחד מהצדדים או את שניהם מתוסכלים.
כן, אני רגע אולי רוצה להרחיב את הדבר הזה שנקרא אינטימיות מינית, ואולי רגע להגיד על זה משהו. הרבה פעמים שאנחנו מדברים על אינטימיות מינית, אז מה שעולה לראש זה באמת איזושהי מגע שמגיע גם לחדירה, אורגזמות, כל מיני דברים, כאילו באמת יש לנו איזושהי תמונה כזו בראש. אבל אם רגע אנחנו נסתכל ונגיד אינטימיות מינית יכולה להיות בהמון המון אופנים, יכולה להיות גם בעצם זה שנשכב עם גב ונתחבק עם בגדים, אפילו עם בגדים, אוקיי? רק נתחבק, רק ניגע אחד בשני, רק נסתכל אחד בשני בעיניים, אוקיי? בואו, אתם לא צריכים לענות לנו, אבל מי מכם שנמצא בתוך מערכת יחסים זוגית או שהיה, כמה יצא לכם להסתכל אחד לשני בעיניים רגע? להסתכל רגע רק ככה, שקט, להסתכל בעיניים, לנשום רגע ביחד. זה נשמע כל כך כל כך בסיסי, אבל זה דבר שאנחנו כמעט לא עושים אותו. ואם אתם שואלים אותי, הוא התחלה של כל מפגש מיני. כן, יש לו המון המון משמעות, אז עוד רגע לפני שאנחנו מתחילים בכלל לדבר על הגעת אחד בשני, אנחנו רוצים רגע להסתכל בעיניים ולנשום ביחד, ואז נשאלת השאלה רגע, מה מתאים לי עכשיו? מתאים לי עכשיו שרק נתקרבל, מתאים לי שתלטף לי את הלחי, מתאים לי שתיתן לי נשיקה באוזן, מתאים לי הכל, כל מה שבא לך, הכל, אני כאילו עכשיו מיניות מתפרצת, אני רק רוצה שנבלה כל הלילה במיטה, מה מתאים לי? כאילו שוב, עניין נורא בסיסי בתוך הדבר הזה. ולזכור שזה שלי, אני רוצה משהו אחד ובן זוג שלי רוצה משהו אחר, זה לא אומר שזה בגלל שהוא לא אוהב אותי, לא נמשך אליי, לא רוצה אותי. זה יכול להיות שפשוט התקופה הזאת ממש קיבטה אותו עכשיו, או שהוא כל כך עייף מהיום הזה, או שכל מה שהוא זקוק זה באמת לאיזשהו מגע אחר, או שהוא לא פנוי להעניק לי, אוקיי? גם זה משהו שאפשר להגיד. האמת שאני ממש אשמח להיות איתך במיניות, אבל אני לא מסוגלת להעניק לך עכשיו. אני פה, אני איתך, אני אחבק אותך, אני אשק אותך. עשה בגיר צורך, אני לא מסוגלת עכשיו להעניק לך, אוקיי? אבל ברגע שאמרתי את זה, אז הוא לא נשאר מתוסכל מזה ש... כאילו אני לא יותר מדי פעילה שם בתוך הדבר הזה, אוקיי? אז באמת רגע להצליח להגיד מה אנחנו רוצים בתוך האינטימיות, ולזכור שגם ערב שנגמר בזה שאנחנו מחובקים במיטה, חיבוק כזה חזק וטוב, ומסתכלים אחד לשני בעיניים, גם זו הייתה אינטימיות, וגם בה אפשר להגיד שהייתה מיניות, אוקיי? ואם אנחנו רגע נהיה קשובים לצד השני, ונגיד, אוקיי, אני רוצה עכשיו את כל הפול בורד, אוקיי? אבל הוא לא רוצה, אוקיי? אבל אני רגע אקשיב לזה, ואני אהיה איתו במה שהוא צריך, אז כנראה שבפעם הבאה יש יותר סיכון שהדברים יוכלו לקרות כמו שאני ארצה אותם, אוקיי? או שיהיה שם איזשהו בסיס אחר להתחיל ממנו. צריך להשוות קצבים, ולפעמים אנחנו, בטח בזוגיות של הרבה שנים, כשכבר יש איזה שהם דפוסים מאוד ברורים בתוך המיניות, אז נוצר איזשהו דפוס כזה שאחד רוצה, אני אפילו לא מעיזה להגיד שהגבר הוא זה שרוצה, למרות שזאת התיאוריה הרווחת, אבל לפעמים זה לא, לפעמים גם האישה הזו שיותר רוצה את המיניות, ואז הצד השני הוא פחות רוצה, אז הוא נכנס לתוך האינטראקציה הזאת מתוך ריצוי, וכשזה נראה מתוך ריצוי, אז הדבר הזה הוא מורגש, והוא פחות עושה חשק שזה יקרה שוב. אז רגע בואו נשווה קצבים, רגע בואו נבדוק מה כל אחד מהצדדים צריך, ולאט לאט, מתוך המקום הזה אפשר ליצור חיבור הרבה יותר טוב בפעמים הבאות.
ודבר נוסף, אני חושב שהוא מאוד יכול לעזור, זה באמת להשתמש בתקופה הזאת כדי באמת להעמיק את האינטימיות, ובאמת למצוא את הזמן הפנוי לעשות את זה. נראה לכם פה דוגמה, דיברתי קודם שאחד יום שאנחנו עושים ממש בימים אלה, ופיתחנו משחק קלפים למכת האינטימיות. זה נראה ככה, זה לא נראה ככה, זה ככה רק התפסת דוגמה שעשינו, אבל הרעיון פה זה שבאמת על כל קלף כזה יש איזושהי שאלה. אני אראה לכם סתם דוגמה, אוקיי? משהו בהתנהלות שלי שהייתי רוצה לשנות, או כשאני מסתכל עליך מהצד אני חושב וחושבת ש, או במה הייתי רוצה שנשקיע יותר זמן ביחד וכן הלאה. והרעיון פה זה בעצם לקחת איזושהי שאלה שאנחנו בדרך כלל פחות נוטים לעסוק בשאלות האלה, ואנחנו פחות ניתן לשאול אותן. ברגע שזה מגיע ממשהו חיצוני כמו קלף, אז זה מכריח אותנו לשאול את השאלה, ובעצם שני בני הזוג עונים על השאלה הזו. ואנחנו עושים כבר כמה הרבה זוגות כאלה, זה בעצם המשחק הזה התחיל כמשחק שלנו, שובר את זה, הייתה עושה לנו, הייתה...
פתקים.
כן, הייתה קורת פתקים קטנים ורושמת שאלות, והיינו משחקים עם זה. ומתוך זה פתאום נוצר אוסף שאלות מאוד גדול, וראינו שבעצם עצם זה שזה כמו משהו חיצוני, כמו שאלה שמגיעה על קלף או על פתק, והיא מכריחה אותנו רגע להתמודד איתה ולענות עליה, ששני בני הזוג עונים עליה, זה יוצר פתאום שיחה מאוד מאוד מעניינת ומאוד חשובה על כל מיני נושאים שבדרך כלל הם לא ברגיל שלנו, בדרך כלל לא בשוטף שלנו.
או שהם כן בשוטף שלנו, במטבח, תוך כדי שאני רוחצת כלים, והוא מסדר משהו וזה בצעקות, או שזה תוך כדי מריבה. אוקיי, יש כל מיני נושאים כאלה שהם יכולים, זאת אומרת, אני חושבת שהרבה מהשאלות הם בוודאי נתקלתם בהם, אבל אף פעם לא בצורה של רגע, אנחנו נשב ונקשיב אחד לשני, או נשאל את השאלה ונחשוב באמת, כאילו מה הייתי רוצה, שאלה, מה הייתי רוצה לשנות בהתנהלות שלי. אז זה יכול להיות אופציה אחת של, כן, תראי איך את שותפת את הכלים, אולי תעשי עם זה משהו, ואני אגיד, נכון, זה מעצבן, כאילו, באמת מעצבן אותי, וזה, כנראה לא יקרה עם זה כלום, אחר הכל יהיה, זה סתם דוגמת שטיפת הכלים, אבל זה נכון, אוקיי, אני ברדקיסטית למשל, אני נורא ברדקיסטית, איראן מאוד מאוד מסודר. אז התגובה שלו לזה היא, כל הזמן להגיד לי, אין סיסטם, אין לך סיסטם, אין לך סיסטם, אין לך סיסטם, איראן הוא בגלל של סיסטם, חבל הזמן, אין לך סיסטם. עכשיו, האמת היא שזה היה יכול להיות נחמד שנמציא את הקלף הזה איזה יום, כי אותו לא נתקלנו בו כבר הרבה זמן, ונשאל, איך אני מצאת את זה? קצת סיסטם בחיים, כאילו, באמת, וזה הופך את זה לפרקטי, זה לא ביקורתי, זה כבר לא במקום של ערן צוחק עליי שאני ברדקיסטית, ואני מתבאסת על זה ששוב אני לא מצאת את המפתחות של האוטו, זה במקום באמת שאומר, אני רוצה לעזור לך, בואי נחשב ביחד, איך את מייצרת לעצמך קצת יותר סדר בחיים. וזה נכון לכל דבר בחיים שלנו, זה נכון לחלומות שלנו, זה נכון לדרך שאנחנו מתנהגים עם הילדים שלנו, זה יכול להיות לעבודה של באמת להמון המון דברים. ואני יכולה להגיד שבתוך התקופה הזאת, היה איזה ערב כזה גם, כשנכנסנו למיטה, דיברנו על המלחמה כמובן, כאילו מה היום, מה קרה זה, תחלנו שוב את הנושא, ובאיזה שעה הוצאתי את הקלפים, ואמרתי לו שלוף קלף, ערן הסתכל על מבט כזה, כאילו מה קשור עכשיו, מה זה קשור? אבל וואלה, הוצאנו שני קלפים סך הכל, כל קלף כזה בדרך כלל מייצר לנו שיחה של איזה חצי שעה, הוצאנו שני קלפים ודיברנו, הדבר הזה יצר פתאום, החזיר אותנו אלינו רגע לפה, ורד, ערן, בית, לא מלחמה בחוץ, לא בלגן, אנחנו, מה אנחנו רוצים, מה נעים לנו, מה לא נעים לנו, ומתוך הדבר הזה, מתוך השיחה המאוד אינטימית, גם נוצרה שם אינטימיות, אחרי זה מינית מאוד מאוד טובה ונעימה, כאילו בעצם זו דרך כזאת להגיע אחד לשני ממקום אחר שהוא יותר, לא יודעת אם רענן זו המילה, אבל פשוט פחות מוכר. הייתה, באחד ההרצאות שעשינו, אז כתבה מישהי, מה עושים עם הבעל שלי לא רגיש, אוקיי? עכשיו, תופעה מוכרת, זאת אומרת, גברים פחות, סליחה, גברים, אבל באמת המקום הזה של להביע רגש הוא יותר מורכב אצל חלק מהגברים. ולפעמים משחק הזה יכול להיות בדיוק לגעת בשאלות של הרגש, אבל בדרך אחרת שכן תאפשר. אז זה לא שמישהו שהוא באמת לא מביע רגש אף פעם בחיים, פתאום הוא יהפוך להיות הדבר, כן, כותב שירים, אבל זה כן מאפשר רגע בכל זאת לייצר איזשהו שיח. ואני רוצה רגע להגיד, זאת אומרת, יש את הקלפים שלנו והם יצאו בקרוב ואנחנו נשמח גם למכור אותם, אבל גם אפילו טיפ של עכשיו, אתם יכולים רגע לשבת וכל אחד מהשניים, או גם עם ילדים אתם יכולים לעשות את זה, גם עם חברים טובים, כל אחד רושם כמה שאלות, הטיפ הוא לא לחשוב על מה התשובה שאני אענה על השאלה הזאת, אוקיי? פשוט לכתוב את השאלה, לקפל אותה ולשחק את המשחק הזה ביניכם. למה לא לחשוב על התשובה? כי ברגע שאני אנסה לחשוב מה אני אענה, אני כבר לא רוצה לשאול אותה. תכתבו את השאלות שאלות לכם ראשון, ככה ספונטנית, תכתבו אותן, הן כנראה שאלות שמעניינות אתכם, והן כנראה שאלות שמאתגרות אתכם, וזו הזדמנות להגיע אליהן.
הכנו לכם גם קובץ עם כמה שאלות כאלה כדוגמה, אז מי שרוצה לקבל אותה, אני אשם לכם כאן כרגע קישור, ואתם יכולים בעצם להוריד משם ובעצם לקבל כמה מהשאלות של הקלפים, ויש שם גם כן את כל ההנחיות, איך לשחק את זה, אבל שוב, המשחק הוא נורא נורא פשוט, זה בסך הכל, כמו שוורד אמרה, שאלות שרושמים בעצם על פתק, ובעצם מגרילים כל פעם שאלה אחרת, ועונים כל אחד בתורה על השאלות, ושוב, זה מיד באמת יוצר שיח אחר, הרבה פעמים על שיחות שהן לא מדוברות, הרבה פעמים על דברים, על שאיפות של, או על פחדים, או על כל דבר אחר,
דפוסים,
על דפוסים
שלנו, כן.
וכל העניין פה זה באמת, זה מאוד מאוד את האינטימיות, כי ברגע שאני עונה על השאלות האלה, זה בעצם אני נפתח, אני בעצם מביא איזושהי סוג של פגיעות, אני מביא כמובן אמת וכנות, זה דבר שהוא מאוד 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 מחבר, ומאוד מאוד מקרב בין בני הזוג. אז נשמח אם יש לכם גם עוד שאלות, כן. ככה שתרצו ככה לשאול, אז אתם מוזמנים, מי שרוצה לפתוח מיקרופון, מצלמה לשאול, או שתרשום לנו בצ'אט, אבל כעיקרון אנחנו ככה פתוחים לשאלות שלכם.
וזה באמת היה על רגל אחת, אינטימיות על רגל אחת, אבל באמת הזדמנות להגיד ש... אני יכולה להגיד בשמי שזה, אני חושבת שזה משהו שמשדרג את מערכות היחסים, זאת אומרת להסכים רגע להיות במקום הזה, במקום הפגיע, המורכב, הכואב, אני חושבת שאנחנו בינינו, זה כל הזמן, אנחנו כל הזמן עוד מגלים עוד ועוד ועוד מקומות שאפשר להעמיק בהם ועוד דברים שלא אמרתי, אנחנו עדיין מאבדים עכשיו דברים שהיו לפני בתחילת המלחמה, שראינו, שגילינו, שאנחנו עכשיו שמים אותם יותר לעומק, אז באמת זה משדרג את מערכות היחסים, ואנחנו ככה באמת מזמינים מי שרוצה לדעת, לקרוא, לשמוע יותר, אז בשמחה.
זהו, אם יש לכם ככה עוד שאלות, מי שרוצה עוד לשאול, אז נשמח להתייחס.
זהו, עד כאן לפרק של היום. אם אהבתם את הפרק, אל תשכחו לדרג אותנו. אל תהיו קמצנים, תני לנו כמה כוכבים. אייטיונס, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, יוטיוב, איפה שאתם לא מאזינים, אני מאוד מקווה שהרווחנו לפחות 5 כוכבים מכם. תוכלו למצוא באתר הפודקאסט doingchange.co.il את כל הכישורים הרלוונטיים לפרק הזה. שם גם תוכלו להירשם לפודקאסט ולקבל מאיתנו תזכורת בכל פעם שעולה פרק חדש, וגם ממני הרבה מאוד תכנים מעניינים שקשורים לעולם השינוי, התפתחות אישית, עסקית וכל מה שאתם רוצים. פשוט תיכנסו לאתר doingchange.co.il ותוכלו לקבל הכל שם. אני מזמין אתכם גם לכתוב לי תגובות, מה אהבתם, את מי תרצו לשמוע בפרקים הבאים, או כל הערה והערה אחרת שיש לכם, מוזמנים לשלוח אליי ישירות למייל feedback@eranstern.co.il, feedback@eranstern.co.il, אפשר גם בפייסבוק שלי, facebook.com/eran.stern, או באינסטגרם, פשוט חפשו eranstern מילה אחת באינסטגרם. אם אהבתם את הפרק, אל תשאירו את כל הטוב הזה רק עבורכם. בטוח שיש לכם חברים שגם הם רוצים שינוי, שתפו איתם, שלחו להם את הפרק הזה. במילה אחרונה, אם אתם מרגישים שהשינוי בוער בכם, החלטתם שאתם רוצים שינוי ומוכנים לעשות את מה שצריך, לא את מה שנוח, כדי ליצור את השינוי הזה בחיים שלכם, אני מזמין אתכם אולי לעזר בי. זה יכול להיות בפגישת מיקוד חד פעמית שתעזור לכם להתמקד ולקבל כיוון או תהליך עמוק יותר. תוכלו לקרוא פרטים נוספים על כך באתר שלי, eranstern.co.il, בתפריט העליון פשוט תבחרו במה אני יכול לעזור לך, ככה זה מופיע באתר, eranstern.co.il. זהו להיום, אני אירן שטרן, שמח שהזנתם ונשתמע בפרק הבא.